טוב, שלום לכולם. אנחנו נלמד היום פסקה קצרה אבל מאוד מאוד חשובה, פסקה ד' בפרק י"ב בספר אורות התשובה, משפט אחד. אומר הרב, כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה, ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. טוב, הייתי אומר, המשפט הזה נשמע לנו קצת משונה. מה הקשר בין חטא שאדם חוטא, ניקח אולי דוגמה, אפילו בעניינים של אדם למקום, ואפילו חטא קל, לבין עניינים של בן אדם לחברו, אפילו בן אדם לכל בריאה שהיא, עד כדי כך שכל חטא שאדם חוטא, הוא יוצר אצלו איזשהו רושם, הוא מטביע בו איזשהו טבע של שנאה לאיזו בריאה. מה הקשר בין זה שאדם חוטא לבין שנאה לאיזושהי בריאה? והצד השני החיובי, וממילא כשאדם עושה תשובה, אז ממילא זה מעורר אצלו אהבה לבריאה או לבריאות. מה הקשר? מה הקשר בין חטא לשנאת הבריאות לבין תשובה שהיא שייכת לאהבת הבריאות? אז התשובה לשאלה הזאת היא בעצם תמונה בהבנה מה זה חטא. מה זה המושג חטא? אז ידוע שיש שתי הבנות מרכזיות מהו המושג חטא. אפשרות אחת, שהמושג חטא הוא בעצם עבירה. זאת אומרת, אדם עושה מעשה, זה לא חייב להיות דווקא מעשה, יכול להיות גם מחשבה, רצון, דמיון וכו', אבל נגיד מעשה. אדם עושה מעשה בפועל, אם זה מעשה או אם זה רצון ודמיון, אז עצם השייכות אל הרצון, עצם השייכות אל הדמיון או אל המחשבה. אדם עושה מעשה שהוא נגד רצון השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לך לא, ואתה עושה כן. זאת ההבנה הפשוטה של המושג חטא. הבנה יותר עמוקה של המושג חטא, שחטא שווה חיסרון. זאת אומרת, זה לא קשור דווקא למעשה עבירה, אלא האדם צריך להיות שלם בממד האלוהי כמה שהוא יכול להיות. כמה שהאדם לא יהיה שלם, הוא תמיד יהיה חסר, כי האדם לא יכול להיות שלם ברמת האינסוף האלוקי, כי האינסוף הוא אינסוף. לכן תמיד יהיה לו, גם בתוך הטוב, החיובי וכו', תמיד יהיה שם איזשהו חיסרון. ולכן לפי ההבנה הזאת, חטא זה בכלל לא עבירה. אלא חטא זה העדר טוב. אם נאמר רגע בצורה אחרת, יש אפשרות להבין את המושג חטא כרע, כלומר ההפך מרצון השם, ויש אפשרות להבין את המושג חטא, העדר טוב. כלומר, הוא כן עושה רצון השם, אבל הוא לא מגלה אותו באופן שלם. כך מסביר בנו של נפש החיים בספר נפש החיים, את הפסוק, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הבנה ראשונה פשוטה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ולא יעשה רע. כי יש באדם יצר טוב ויצר רע, ולכן תמיד אדם יעבור עבירות. הבנה יותר עמוקה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא, ולא יחסיר בטוב הזה בעצמו. כלומר, האם לפי ההבנה השנייה, האם יכול להיות אדם שעושה טוב ולא רע? כן. אבל האם יכול להיות שהטוב הזה יהיה שלם? לא. לכן הוא אומר בנפש החיים, כל חטא לשון חיסרון כידוע. אם כן, המושג חטא הוא לאו דווקא עבירה. המושג חטא הוא חיסרון. לכן המושג חטא הוא לאו דווקא שלילה. המושג חטא הוא היעדר חיוב. על פי ההבנה הזאת, אפשר להבין מה שכאן הרב מסביר. כל חטא אפילו הקל שבחטאים. ברגע שהאדם חסר את הופעת האלוהי בחייו, אפילו חיסרון קל שבקלים, ממילא כשהוא יסתכל על הבריאה, מה הוא יראה שמה? חיסרון. כי זאת המדרגה שלו. אדם חסר מצד עצמו, מגיב אל המציאות הסובבת לפי המדרגה שלו. למשל, לו הייתה פה עכשיו כוס, חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. הכוס הזאת הייתה מלאה בחצי כוס מים. יפה. עכשיו, העובדה היא שהכוס מלאה, חצי כוס. לא כל הכוס מלאה, רק חצי כוס מלאה. יפה. עכשיו, הייתי שואל שני אנשים, תגיד לי מה אתה רואה? אחד היה רואה את החצי המלא, היה אומר, יש כאן חצי כוס מים מלאה. אחד היה רואה את החצי הריק, יש פה חצי כוס ריקה. יפה, מי צודק? שניהם. מה המציאות? שניהם צודקים. המציאות היא חצי כוס מים מלאה, חצי כוס מים ריקה. יפה. אז ממה נובע ההבדל? מהמבט של כל אחד מהם. זה שרואה את הצד החיובי, זה שנפשו חיובית, הוא יגיד חצי כוס מלאה. זה שנפשו שלילית, הוא יראה את החצי כוס הריקה. ברור. לכן כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, כלומר כל חיסרון אלוהי שמופיע באדם, אפילו חיסרון קל שבקלים, מטביע, יוצר איזשהו רושם, מטביע באדם איזשהו טבע חסרוני כזה, איזה מין אישיות חסרה כזאת, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. השנאה היא תולדה של היעדר החיובי האלוהי. כלומר, אתה רואה בריאה, אולי נגד עוד איזה מילה אחת, ואולי גם לזה הרב רומז שהוא משתמש במילה בריאה. הקדוש ברוך הוא נקרא בורא, והבריאות נקראות בריאות, והבריאה נקראת בריאה. למה? כי בכל מצב הבורא נמצא בבריאה. הבריאה נקראת בריאה כי הבורא נמצא בה. בין אם הבריאה הזאת מגלה את זה, בין אם היא לא מגלה את זה. פעם אמר לי מישהו בהברקה, שלכן הבריאה נקראת בריאה מלשון בריאות, כי גם כשהיא נראית כלפי חוץ חולה, היא בעצם בריאה. כי במהות האלוהית היא בריאה, אף על פי שבהופעה החיצונית יכולה להיראות חולה, אפילו חולה מאוד. אז כל חטא, אפילו קל שבחטאים, שהוא בעצם, הייתי אומר, איזושהי שייכות לאיזשהו חיסרון אלוהי, מטביע בקרב האדם את אותו חיסרון, וממילא כשהוא מגיב אל המציאות, כשהוא מסתכל על המציאות, כשהוא רואה את הבריאה, מה הוא יראה בבריאה? את החסרונות שלה. את העדר החיובי האלוהי שבה. נכון. ולכן אדם שהוא שונא, א', יש חיסרון בו, ב', יש חיסרון בבריאה, כלומר ביחס שבינו לבין הבריאה, וב', מצד האמת, הוא בעצם כופר בבורא. כי הוא בעצם לא רואה את הבריאה שבחולה. הוא לא רואה את הבורא שבבריאה. עכשיו, מהצד החיובי, מהצד השני, ועל ידי התשובה, מה בעצם התשובה עושה? התשובה בעצם מעוררת מחדש, חושפת מחדש, את הצד האלוהי הנמצא בכל דבר. ברגע שאתה רואה את הצד האלוהי שבכל דבר, אתה מתמלא באהבה. כי את מה אתה אוהב? אתה אוהב את האלוהי, את החיובי. לכן, ועל ידי התשובה, חוזרת אהבה להעיר. יוצא לפי זה דבר נפלא. שאם אדם רואה שהוא שונא, או להבדיל מהצד החיובי, הוא רואה שהוא אוהב, לפי הפסקה הזאת, יש לו ברומטר מאיפה זה נובע. מה מדרגתו הרוחנית. אם אדם רואה שהוא שונא את הבריאות חס ושלום, ידע שהשנאה הזאת אל הבריאות היא בעצם תוצאה של החיסרון שלו. ואם אדם אוהב את הבריאות, ידע שהתוצאה הזאת היא תוצאה של היתרון שלו. זה שאדם שונא, זה לא אומר שהוא לא מאמין בשורש האלוקי הקיים בכל אדם. זה שאדם אוהב, זה לא אומר שהוא לא יגיד ביקורת. ברור, כלומר, לא לתרגם את המילים אהבה ושנאה להסכמה עם המציאות כמו שהיא, או איזה מלחמת חורמה. כאן מדובר על אהבה ושנאה. יכול להיות אדם שהוא מלא אהבה, ולכן הוא רואה את הערך החיובי האלוקי שנמצא בכל דבר, ומכוח המבט האלוקי החיובי הזה, הוא יוצא בביקורת חריפה על כל החסרונות שלא מגלים את הערך החיובי האלוקי הזה. לכן כאן מדובר על אהבה ושנאה. לכן אם כן יוצא, שאנחנו צריכים לנוע על ציר היתרון ולא החיסרון, על ציר הגילוי של המדע האלוהי ולא ההדר של המדע האלוהי הזה, ממילא להיות על ציר האהבה ולא על ציר השנאה. כן. נכון. לכן מסנך השם ישנא, שלפי חלק מהראשונים זה נאמר לגבי המינים, אותם היהודים שהתנצרו, אז זה לא, אנחנו לא שונאים את האויב כי אנחנו שונאים את האויב, אנחנו שונאים את האויב כי אנחנו אוהבים את השם, ומתוך שאנחנו אוהבים את השם ואנחנו מבינים שהאויב לא מאפשר את הופעת השם במציאות, אנחנו יוצאים למלחמה נגד האויב. לכן, אם ניקח את הדוגמה הקיצונית ביותר, אנחנו יוצאים למלחמה על המלאק, לא כי אנחנו שונאים את המלאק, אלא כי אנחנו אוהבים את השם. ודווקא מפני שאנחנו אוהבים את השם, אנחנו הקשבנו למה שהקדוש ברוך הוא אומר בתורתו על המלאק. ומה הקדוש ברוך הוא אמר בתורתו על המלאק? מחות עם חטא המלאק מתחת השמיים. אומר הרב קוק משמע, שהמדרגה הרוחנית של המלאק לא יכולה להתגלות אלא מעל השמיים. אבל מתחת השמיים היא לא יכולה להתגלות. אז אנחנו, נכון, זה מידות הראייה, אז אנחנו יוצאים למלחמת המלאק מתוך אהבתנו את השם ואהבתנו את השורש הרוחני שבהמלאק, ודווקא מתוך אהבתנו את השורש הרוחני של המלאק שיכול להתגלות רק מעל השמיים, אנחנו הורגים אותו ומחסלים אותו. אז אנחנו לא יוצאים להרוג את המלאק מתוך שנאה. נשים להרוג את המלאק מתוך אהבה. אהבת השם, אני נמצאת בהמלאק. המעשה החיצוני הוא נראה שנאה, אבל השורש החיובי הוא מלא אהבה. טוב, אז שנזכה להיות על ציר האהבה. שם כוח.